אז אני רוצה ערב לדבר קצת על הרעיון של רפיוג' של לקחת מחסה, שגם קצת הזכרנו אי שם אתמול בהתחלה, וגם יש הרגשה מאוד נוכחת שזה גם מה שהריטריט הזה קצת מהווה עבורנו, ואנחנו, אני ונטע, מתרשמות בקצת שיחות שיש לנו בין לבין, שלכם אין, בשקט שיש כאן וברצינות, בנוכחות באמת, שלא מובן מאליו, וכנראה מעיד על תיאבון או צורך. אז הרעיון שהבודה הציע, שיש אפשרות לאגון בתוך עצמנו, להפוך את עצמנו לאי, שאפשר to take refuge, ולא במובן של להתנתק, כמו שאנחנו עושים כאן, לא במובן של לבנות איזשהו בונקר שהחיים לא מגיעים אלינו, שממילא זה כנראה לא דבר אפשרי, אלא איך להפוך את הלב תודעה לאט לאט, הדרך להפוך את הביינג שלנו למקום שבו אנחנו מרגישים בטוחים, שיש לנו אפשרות לפגוש את החיים כמו שהם. אז אולי זה לפעמים לדעת ליצור או למצוא את עין השערה, אבל זה מתפתח ללהיות מסוגלים להיות ולפגוש את השערה, את הגלים. אז קצת גם יש בזה היבטים שונים. אפשר לראות את המחסה הזה כמתאפשר במפגש עם המציאות, עם האמת, או מתאפשר במפגש עם ההתרחבות הזאת שאנחנו יכולים לקרוא לו נוכחות, המקום הזה שבו הראייה או המרחב גדולים קצת מההזדהות שלנו בתוך. ויש גם את ההיבט של אהבה שאנחנו מזכירות כאן ככוח שמחבר וחושף את היכולת להיות no matter what. לתיק נאט האן, המורה הווייטנאמי שכבר לא בחיים, יש מין סיפור אישי שהוא מדגים את הרעיון של רפיוג' דווקא מהתקופה שהוא היה פליט בצרפת, אבל לפני שהיה לו את המרכז שקיים היום, פלאם וילג', הוא היה במה שנקרא הרמיטג', מין מנזר בודדים כזה, רק שלו, לא רחוק מפריז, והייתה שערה אמיתית בחוץ. הוא היה רחוק מהבית שלו, וכנזיר פשוט הוא הלך ברגל בתוך השערה עד לבית, והוא ידע שהוא יפגוש שם די חורבן, מין חושה כזאת. אז באמת חלונות, הדלתות, הכל היה מבולגן, רטוב, קר, והוא מתאר ש בתוך איזה שקט שהיה בו, שהוא נכנס, והוא סגר חלונות, והוא סגר את הדלת, והוא אסף את הניירות, את הדברים שאפו, והוא ניגב את הרצפה, והוא התחיל אש באח. והוא התיישב, ושוב, כמו יצר, החזיר לעצמו את המחסה, את הרפיוג'. והוא מתאר את זה כלדעת שזה ביכולתנו, שהבלגן שלנו, it's workable, אפשר למצוא את הדרך. בסיפור הזה מאוד מאוד קונקרטי. אבל הוא גם מתאר את זה אחרת. הוא גם מתאר שבתוכנו יש, באמת הוא מקסים, אני ממליצה לקרוא את תיק נתן, יש לו דרך כל כך פשוטה לתאר את הדברים הכי מורכבים. הוא מדבר על מטאפורה של אימא ותינוק, שתינוק כאוב ובוכה וצריך, אז משהו באימא פשוט ברוך ובהבנה ובאהבה יודעת לאסוף. ושכל כאב בנו, כל אנרגיה של סבל שיש בנו, יש גם את אותה אנרגיה של רוך ואהבה שיכולה לפגוש. זה לא מחוץ, אלא בתוך. וזה לא משהו שאנחנו מבינים בשכל כל כך. זאת אומרת, השכל עוזר לנו לשנן ולחשוב על האפשרויות, אבל אני מדברת על משהו שבאמת פוגש את כל הביינג, את האינטואיציה, את הלב, את הגוף, את התודעה, ומתחיל בקטן, לא בהכרח השערות הכי גדולות. לאט לאט אנחנו מגלים איך לסדר את הבלגן, או איך לפגוש את הכאב, שזה אפשרי בכלל. אז קצת לחבר לתרגול. דיברנו ואנחנו מדברים הרבה פעמים על העוגן שבתרגול, על הדבר הזה החזרתי, מה שנקרא אקגרטה, כיוון אחד, לחזור לנשימה, לחזור לקרקע, מה שזה לא יהיה. ויש בעולם של תרגול כל מיני, גם עבודה עם מנטרות או כל מיני דברים תועלת של לעבוד עם עוגן, עם כלי כזה, זה קודם כל להתחיל להביא קצת רוגע וקצת שקט בתוך הבלגן של התודעות שלנו. אז יש לזה גם את הטוב שזה מביא, ואולי אפילו הרגשנו מישהו כאן היום שבתוך היכולת לשזור 4 נשימות במחרוזת, פתאום היה איזה מין טיפה כזאת של טוב, של נחת, אולי אפילו של חיוך קטן שלא ראינו אותו. משהו שכשאנחנו מפתחים אותו יותר, הוא באמת מקור של, יכול להיות, של רוגע, של שקט, של צלילות, וזה גם משרת את האפשרות שלנו קצת לנקות את הדשה שדרכה אנחנו פוגשים את מה שאנחנו פוגשים מבפנים ומבחוץ. הרבה פעמים מה שאנחנו פוגשים כשיש קצת יותר צלילות זה כל מיני קשיים, והרבה פעמים גם את האי נחת שכמו איזה זמזום מתחת לדברים, איזה hum of anxiety, שמעתי מישהי אומרת, אז זה נראה לי מאוד מדויק. הרבה פעמים אנחנו רק נחשפים לתדר של קושי עם מה שיש, שקצת דיברנו והרבה מדברים, מתוך ההבנה שאין שליטה, שאנחנו לא יודעים איך להגן על עצמנו מפני הסערה הבאה והסערה הבאה, והמלחמה שבפנים והמלחמות שבחוץ. על משהו שבדרך כלל מטושטש, אנחנו רואים את זה במופעים אחרים, ויש קצת צלילות ואנחנו ממש מרגישים את ה... איך? וזה אמיץ, וזה גם מאוד חושף ועוזר לנו לפגוש את זה, כי זה לא כל מה שיש. וגם בזה אפשר להתרחב או למצוא את הרוך, את ההבנה או את הנוכחות שהיא גדולה מזה. לפני ממש שבועיים כאן, הייתה לי שיחה בקבוצה, כמו שחלקכם הייתם, עם גבר שהוא אבא, שהוא סיפר שהוא מתרגל כבר כמה שנים, והוא שיתף שהוא לקח לו הרבה זמן להרגיש איזשהו נחת או איזשהו רפיוג' בתרגול, בתרגול עצמו, בתנוחת המדיטציה. ובאיזשהו שלב, כמו הנשימה נחשפה, במקום כל הזמן לחפש אותה, כן, נכון, יש את הדבר הזה, חמקמק, מחפשים, מה זה הדבר הזה? אין לו בכלל נוכחות. זה כמו דרך הווילונות, או דרך האבק, שבדשה דווקא הנשימה פתאום באה והפכה לידיד, ידידה. והוא אמר שהרבה תקופה ארוכה הוא הרגיש את העוגן הזה בתרגול, ולומר, אבל בחיים כלום. איך זה בכלל? בסדר, קמים ושום דבר, אין עוגן, אז מה... אבל מה שהוא סיפר לי, שהיה לו מין breakthrough כזה, שיש לנו, ואני מאחלת לנו הרבה מאוד רגעים כאלה, שלא תמיד יש עם מי לשתף אותם, מחוץ לקבוצות מסוג זה, אבל לפעמים גם יש, שהיה מין ערב שהוא היה אמור להיות עם הילדים הקטנים שלו, ואשתו יצאה לעבוד והוא היה חולה, והוא היה ממש בחרדה על איזה מין ערב זה יהיה. אם אפשר להזדהות עם זה או לא, אבל זאת הייתה החוויה שלו, שהולך להיות קשה. מזה אנחנו יכולים להזדהות, שאנחנו עומדים בפני משהו, וכבר הראש אומר, זה הולך להיות קשה. לא יודעת, ארוחת ערב, מקלחות, אשכבות, זה הנוף, זה המטריה. הוא אמר שפתאום הוא הרגיש את הנשימה. פתאום הנשימה הייתה נוכחת בתוך ההתנהלות הבהית בסלון, בערב, בבית, עם האבא ולא וכן וכל מיני. הוא אמר, זה פשוט פתאום העוגן חצה מהקרית, אותו עוגן, זה לא תמיד ככה. הסיפור הוא לא, הוא לא שזה הדבר. אבל מין זווית מרגשת כזאת, של איך, וגם אנחנו לא יודעים, כן, אנחנו לא יודעים מה כשאנחנו, כמו בהתמסרות הזאת, לפגוש את הדין והחמקמק, ומה זה לעומת כל הצרות שלי, מתי זה יכול לעשות שינוי מורגש בחוויה. אז הנשימה גם יכולה להיות העזר הזה, וגם להיות דבר שהוא מספיק נוכח ומעניין ללמד אותנו נוכחות, וללמד אותנו את האמת של כמה מעט שליטה יש לנו בחיים, כן? בחוויה. פשוט להיות עם המסתורין הזה, החיים, בצורה הזאת, פשוט של נשימה. יש לי סיפור מאוד אישי בעצם, אבל גם מתוך השדה המוכר אולי, בעצם מהימים האחרונים של החיים של אמא שלי, שהיא התמודדה עם סרטן, אבל בצורה, במשך כמה שנים, אבל בצורה שהחיים שלה התנהלו יחסית בעצמאות מלאה, וגם עבדה, והיו לה חיים מאוד עשירים ועצמאים. וזה היה בתקופת הקורונה והסגר, שפתאום כזה הסרטן התקדם. ואני במשך כמה שבועות, לא הרבה, אני ואחותי היינו איתה בבית, ועדיין רוב הזמן היא הסתובבה, זאת אומרת, היו כל מיני דברים של אינוחות וסימפטומים, והרבה בירוקרטיה והרבה דאגות, אבל גם ראינו סרטים ודיברנו שיחות ואכלנו אוכל טעים וכל מיני. ומיום ליום היה מין שינויים. והיה בוקר אחד שהיא התעוררה להרגל של אספרסו ועיתון, התיישבה, ולא היו כוחות, לא, אפילו לא לגימה ולא ריכוז, והיא קמה שוב, אמרה, כאילו אין טעם, נחזור למיטה. ממש כמה ימים אחרונים, אבל לא יודעים את זה, זה העניין עם המוות. והיא הסתכלה עליי והיא אמרה, זה לא הולך להיות יותר טוב. זה היה מין רגע כל כך חזק, שכל הדברים שבי רציתי להגיד לה דברים אחרים, כל מיני דברים אחרים, אבל הדבר היחידי שיכולתי להגיד לה, זה נכון. ומשהו בלחלוק ככה את האמת, שאין ממנו יציאה ולא ויכוח ולא תירוץ ולא טיוח, כמו פתח בשביל שנינו, באופן כל כך מורגש, משהו רחב יותר, איזה חסד שנכנס. זה נכון שלא כל הרגעים הם כאלה חזקים בחיים, ולפעמים הם מלמדים אותנו הרבה דברים, כי זה בהחלט הרגיש כמו רפיוג' בשביל שנינו, בזוויות השונות של הדבר, ומאוד גם ביחד. אז יש מין חוויות כאלה שחותכות לנו קצת את העולם המחשבות והמושגים, שהרבה פעמים עסוקים מאוד באסטרטגיות איך לא להיות, איך למצוא מחסה אולי שהוא לא באמת משרת אותנו בהכרח, דומה למחסה אבל לא עושה את העבודה. אני רוצה להקריא מאתי הילסום, כן, אולי מוכרת להרבה מכם, הקול שלה נשמע בזמן האחרון יותר. היא הייתה יהודיה הולנדית שכמונו יצאה למסע של חקירה, חקר רוחני, וגם חיים מלאים, כן, באהבה ורומנים וסקרנות אינטלקטואלית ורוחנית וחברים. ואז פגש אותה העלייה של של הנאצים, והייתה במחנה אחד ובסוף באושוויץ, שם הסתיימו החיים שלה. והדבר שאני רוצה להקריא ממנה, יהיה עוד אחד אחר כך, אבל אני רוצה להקריא את זה. היא כותבת מהמחנה: הסבל באמת גדול, אבל למרות זאת, לעתים קרובות אני הולכת בשעת הערב המאוחרת, כאשר היום שוקע מאחוריי לתוך עומקיו. אני הולכת בצעדים נחושים לאורך גדר התיל, ואז זה פורץ ועולה מתוך ליבי שוב ושוב. אני לא יכולה לעצור זאת. זה עולה כפי שהוא, כוח בסיסי הטוען, החיים הם משהו נפלא וגדול. שזה גם יכול להפעים אותנו, איך המבט יכול להיות, המבט של הבינג, של הנשמה, של הלב, יכול להיות כל כך חופשי ורחב, ולא בהכחשה למה שקורה, ועדיין לראות את ולהרגיש את האהבה הבסיסית הזאת ללהיות פה, ללהיות פה על הכדור הזה, בחיים האלה. שזה מחסה, דוגמה למחסה, דוגמה לרפיוג'. אז לימוד מאוד חזק לתקופה. ובאמת המרכיבים הקטנים של היכולת להיות עם מה שיש, זה גם היכולת שלנו פשוט לחקור קצת את המיינד, את התודעה. ואת זה הבודה הציע שנעשה, שנבין מה עובר עלינו כשאנחנו בתודעת קנאה וכעס ואלבון, ומה עובר עלינו, איך זה מרגיש, מה קורה כשאנחנו מוצאים איזה טיפה של לסלוח, או נזכרים באיזה טוב. כן, שגם כדי קצת להכיר את החומר הזה, מעבר למבנים האיתנים שאנחנו בונים מהחומרים האלה. כן, וזה כמו שדיברתי על הנשימה, שיכולה להיות כל כך הרבה דברים, אבל אנחנו יכולים באמת בתוך המתנה הזאת של עירות, של יכולת לפגוש, של נוכחות, אנחנו יכולים לפגוש רגשות במצב הגולמי שלהם. גם כן שערות קטנות, גדולות לפעמים, קטנות לפעמים, בינוניות, אבל ממש כתופעת טבע, כדבר שעובר דרך הגוף, דרך הלב, דרך הראש, יש להם את המחשבות שמלוות אותם, יש להם את התחושות שמלוות אותם, וכשאנחנו מצליחים להיות בנוכחות, ביציבות, ומשהו גם שבוחן קצת, לאן זה לוקח, אולי עדיף לתת לזה, כשבונים עם זה משהו, זה בדרך כלל לא הרפיוג' שאנחנו מחפשים. זה מאוד יפה ועקרוני, אז אני אקריא את זה. התודעה קודמת לכל התופעות. התודעה היא ראש להם. כולן מעשי תודעה. אם אדם מדבר או פועל עם תודעה לא טהורה, סבל בא בעקבותיו כגלגלי עגלה העוקבים אחר השור. התודעה קודמת לכל התופעות. התודעה היא ראש להם. כולן מעשי תודעה. אם אדם מדבר או פועל עם תודעה טהורה, אושר בא בעקבותיו כמו צילו העוקב אחריו. תמיד טוב לקרוא את המילים של הבודה, שמזכיר לנו ומלמד אותנו בכזו פשטות, לא בשביל המוסר שבזה, לא בשביל אלא באמת מהי החוויה. יש לנו את האפשרות ברגעים כאלה של שקט, של פחות השכות, לראות כל מיני שערות קטנות ולאן הן מובילות, ולהתחיל להבין שזה פחות סולידי, העולם הפנימי, שיש שם הרבה חופש, יותר ממה שאנחנו חושבים. יש הרבה שלא בידיים שלנו, מגיע, השערות, התגובות, הדברים מבחוץ, הדברים מבפנים, אבל אפשרות להתרחב אל מקום שלא לגמרי מזדהה, שיש בו איזה יציבות, שיש בו את האהבה הזאת, את הרוח הזה, כמו שתיק נתן הדגים במטאפורה של האמא והתינוק, וכמו ששוב אתי, איפה אתי? כותבת ככה גם, כל כך חזק, תנו לצערכם את כל המרחב והמקלט שבכם שהוא זקוק לו. תנו לצערכם, כן, את כל המרחב והמקלט שבכם שהוא זקוק לו. שכן אם כולנו נישא את צערנו בפתיחות ובאומץ, הצער שעכשיו ממלא את העולם ימוג. אך אם לא תייצרו בתוככם מקלט מועיל לצערכם, ובמקום זאת תשתמשו ברוב המרחב שבתוככם לשנאה ולמחשבות על נקמה, שמהם יוולד צער נוסף לאחרים, כי אז הצער המתקיים בעולם לא ייעלם, אלא יתרבה, ואם תיתנו לצער את המרחב שהמקור העדין שלו מבקש, אז תוכלו לומר באמת, החיים יפים וכל כך עשירים. אז גם כל כך יפה שהיא אומרת השורש העדין, כן? היכולת הזאת בכל רגע של הלקאה עצמית, של הסתבכות עם עצמנו, של הסתבכות עם אחרים, לעצור רגע ולראות, אולי אפשר לראות את השורש היותר עדין, כן? את הפגיעות, את הפחד, ואז אנחנו כבר במקום אחר מול זה, והיא ממש עושה גשר, היא אומרת, משם יש מקום שאז שוב יכול לראות את היופי, שאז הדברים האלה לא מצילים לגמרי, למרות שזה יכול להיות מאוד קשה, ומה שהיא חוותה, היה ממש עצל. יש את המורה טרה ברך, שהיא כמעט תמיד, לא משנה מה שומעים שלה, היא אומרת את המשפט This belongs. כן? שממש יכול מין מנטרה מנחמת וגם רדיקלית, שאפשר לפגוש כל דבר שעולה בנו, הכי קשה, הכי כואב. This belongs. ומה קורה כשנותנים מקום, כשמסכימים. יש לי עוד סיפור לפני הרבה שנים, שהיה לי זמן לשהות בהודו, והייתי תקופה די ארוכה במייסור. והיו לי מתוך כל מיני חברים, כמו הודו, פוגשים ואז פוגשים. אז הגעתי להתארח בכפר שלא היו שם כמעט בכלל תיירים, כפר או אזור כפרי וכמה כפרים מדהימים שכל שנה הם הקימו מחזה או של שייקספיר בתרגום, או של אני לא זוכרת את שמה, או של מולייר, או של אחד המחזאים באמת של קרנטקה, של המדינה שלהם, של איפה בדרום, איפה שמייסור ובנגלור. ואני וחברה שלי שהיא עסקה באיסוף שירה מקומית, בהקלטות, אני איכשהו נקלעתי לסיטואציה הזאת בדי הרבה שמחה, והתארחנו אצל בבית של הדבר, שהוא גם היה הדבר והוא גם התפיס את ספרי הלימוד של הכפרים מסביב, והיו לו שני ילדים קטנים, בעלו, היו שני חדרים ואנחנו ישנו בסלון, והוא העיר אותנו בבוקר עם קפה, לא יודעת אם מישהו פה פגש את המושג הזה, בד קופי, דבר מקסים, כאילו בכוסות אלומיניום האלה, לא יודעת איך קפה אי פעם בארץ, אף פעם לא טעמתי קפה שהוא גם כזה חזק, גם כל כך חלבי וגם כל כך מתוק, אני לא יודעת איך הם הכינו את הדבר הזה, אבל הילד שלו, בין השנתיים בערך, הוא פשוט בכה והיה כזה כעוס במשך כל שעות הבוקר, אז בא לו, היה מגיע אלינו עם הקפה, עם הקומקום, עם הכוסות, ועם מין ילד כזה זועף על הידיים, והוא מחוייך כזה, בית קופי, מור, כזה, ואנחנו קצת באמת ביושבות מתוך שינה עוד כזה בשמחה, מקבלות את הקפה ומסתכלות על הילד והאבא ומה קורה כאן. ובסדר, שאלנו על, על מה קורה איתו, הוא אמר, morning angry, כזה, ועד היום זה מין השראה כזאת של איך אפשר לקבל ולהחזיק את הכל, את האי נוחות של ההורה, את הקושי החוזר על עצמו במשך שעות כל בוקר של הילד. ככה. אז גם this belongs וגם אפשר יש דרך לעבוד עם מה שיש. אולי אנחנו צריכים להיות מאוד יצירתיים, ואולי אנחנו צריכים לפגוש את בלו, או בלו אחר שנמצא בחיים, או בנוף, או בספרים, או ב... כן. אני רוצה לספר עוד משהו. סיפור על מישהי בשם דורותי דיי, אמריקאית נוצריה, שלפני 100 שנה בערך, בתור ילדה בקליפורניה, היו שם רעידות אדמה. והיא חיה את זה, היא חוותה את זה, הייתה שם. אולי בת 7-8, והיא ראתה את ההריסות ובתים, ואנשים מחפשים בתוך בתים, ומה שהחוויה החזקה שאחר כך באמת נתן כיוון לחיים שלה, שכל כך הדהים אותה לראות, היא אומרת, את המבוגרים. זה הפוך עכשיו, אנחנו מסתכלים דרך העיניים של ילדה שרואה את המבוגרים, והיא אומרת, איך הם ידעו? בלי מילים ובלי לשאול, ככה לעזור. איך הם ידעו? ככה להושיט יד ומה אתה צריך, ולחפש ביחד ולמצוא עזרה. כאילו, מי אלו האנשים האלה? ומה... למה זה לא כל הזמן? נכון? זה בעצם מה שילד ישאל. גם, וגם, איזה רפיוג' יש לנו באהבה, איזה ידיעת אכפתיות, אהבה וחיבור בין אנשים כבר קיים. גם, אוקיי, אז יש את הנסיבות שמביאות את זה, ואנחנו חיים גם עם, לצד כל הדברים הקשים, גם הרבה מאוד מהתנועה הזאת של מיד לתת עזרה. וזה גם חלק מרפיוג', זה גם היבט של רפיוג', של להכיר ולהיזכר בכוח הלא נלמד, הקיים כבר, של נתינה ושל אהבה, של ידיעת החיבור, שפשוט יוצא או נכנס. עוד איזה דימוי לרפיוג' זה מורה הודי סוואמי סאצ'יטננדה, שהיה פעם מאוד מפורסם. הוא הגיע למערב והשפיע מאוד על האופן שבו ככה הדור של ה-70s, שההיפים פגשו קצת את הרוח, את המסורות של של הפילוסופיה של היוגה והדרכים האלה, לאו דווקא הבודיזם, אבל דברים דומים. נדמה לי שהוא היה בוודסטוק, זה אומר משהו. אז יש איזה פוסטר שמראים אותו, זה שמנמן בגדי סוואמי בגלימה, על עומד על גלשן, כמובן פוטושופ, כן, לא, זה לא היה הפרקטיקה שלו, ועם כותרת גדולה, you can't stop the waves, but you can learn how to surf. שזה כזה הכי ברור, אבל לפעמים זה באמת זה, להכיר את זה, להכיר את האפשרות הזאת ברגעים שאנחנו גם יכולים לראות את עצמנו לא טובים, לא בהכרח למעלה, אולי למטה, אבל... אז אני רוצה לסיים עם שיר, שזה באנגלית, אבל זה לא קשה. וזה של נזירה בודהיסטית. זה אוסף של מין שירים שיתופים של נזירות בודהיסטיות, שמישהו תרגם לאנגלית. Full of trust, you left home and soon learned to walk the path, making yourself a friend to everyone. Full of trust, you left home and soon learned to walk the path, making yourself a friend to everyone and making everyone a friend. When the whole world is your friend, fear will find no place to call home. When the whole world is your friend, fear will find no place to call home. נורא חזק, כמו מין דמות כזאת, הפחד מחפש, אבל מרוב ידידות, אין לו איפה להתמקם. And when you make the mind your friend, you'll know what trust really means. Listen, I have followed this path of friendship to its end. And I can say with absolute certainty, it will lead you home. Listen, I have followed this path of friendship to its end, and I can say with absolute certainty, it will lead you home. אז הרבה אופנים לדבר על רפיוג', הרבה אופנים לחשוב על זה, וגם הזמנה לחשוב על זה גם בהקשר של הרגע הזה, של הערב הזה, של הזמן שלנו, הקצר, הארוך, היקר, שהוצאנו את עצמנו כל אחד קצת מאיך שנראה החיים לחיים של פה. בקצב אחר, בהתפנות אחרת, ברגעי בהירות, ברגעי חוסר בהירות, באמת זה כמעט כל המטריה שאנחנו צריכים. זה מעניין. כאילו אין את כל מה שיש שם, ועדיין יש את הראש, את הלב, את הגוף. קצת לפגוש אותם, לעשות מקום, להתעניין. לראות מה זה רגש, מה זה שערה, איך מייצרים יציבות, איך חוזרים ליציבות, כל מיני אופנים שהזכרתי כאן. שמורים אחרים הזכירו כאן. אז תודה רבה על ההקשבה, ובוא נשב כמה דקות.